ראש הדסק הערבי בחדשות 13, רבי צבי יחזקאלי, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב לכם.
בוקר טוב.
טוב, התמונה שאנחנו רואים זה, כפי שאמרתי עכשיו, לוקח זמן, כל דבר לוקח זמן. הצד השני אבל בטח חושב שהוא יוכל להתעצם מחדש ביום שאחרי.
כן, אתמול שאלו אותי באולפן, מה איך עשינו עכשיו, כשהוא יצא לטבח הנורא הזה. מה הוא חשב, שאנחנו לא נשמיד אותו? אבל יכול להיות שהוא באמת לקח בחשבון שלא נשמיד אותו, והוא יצא לזה, כי הוא בעצם סומך על מה שקורה לנו עכשיו, שאנחנו לא באמת ברורים במטרה. אתם יודעים מה זה להשמיד את חמאס? אתם יודעים מה המשמעות של הדבר הזה? זה לא דבר פשוט. ואם השמדת את חמאס ברצועת עזה, מה אתה עושה איתו ביהודה ושומרון? מה אתה עושה איתו?
מן הסתם הוא יהיה חלש מאוד ביהודה ושומרון אם אין לו את חמאס עזה.
לא, לא בהכרח. בכלל לא בהכרח. לא בהכרח. ביהודה ושומרון יושבת הרשות הפלסטינית, ותראו, נפל דבר בהוויה הפלסטינית. חמאס הוכיח לכולם שאפשר להביס את ישראל, והם מאוד רוצים לעשות את זה. אתם מכירים את ההוויה של הישובים עכשיו ביהודה ושומרון, כולם בכוננות מזה שהערבים השכנים הולכים לעלות עליהם. למה? כי הם ראו שזה אפשר. תמיד אני אומר לכם פה, אני זעקתי את זה וכל הזמן אני אומר לכם, טרור הוא תוצאה של אפשור. אנחנו אפשרנו את מה שקורה ברצועת עזה. הנשקים שירו בילדי העוטף ושחטו את, והרגו ושחטו את כל אנשי הקיבוצים, אלו נשקים שאנחנו חילקנו לרשות הפלסטינים, זה אותם קלצ'ניקובים, שאנחנו חילקנו לרשות הפלסטינית כדי שתשמור מחמאס, ובסופו של דבר זה יתהפך עלינו. אנחנו בפני מצב שהוא לא נגמר רק ברצועת עזה, והשאלה היא בכלל לאן הולכים. ההגדרה הזו של לרסק את חמאס ולהעיף את חמאס, מה? חמאס זה שלטון של 2 מיליון בני אדם שהביאו נאמנות לשלטון הזה, ורוב רצועת עזה תומכת בחמאס. מה תעשה איתם?
גם היום, איזה פתרונות? גם היום אחרי שצהל מחריף שם את הרצועה, הם עדיין תומכים בחמאס, התושבים שם בעזה?
אם אתה תדבר עם תושבים, יגידו לך מה חמאס עשה לנו, ומה, איזה אסון הביא על ראשנו. אבל ברגע ש... בוא נאמר ככה, בתוכם הם מבינים שחמאס זה האופציה היחידה שלהם. בתוכם הם מבינים את העניין של המלחמה. חברים, מה קרה לנו פה? היה פה צד אחד חשב שחשב שהמלחמה נגמרה, והלך לישון בלי כוננות עם שחר. תחשבו שרק אם הייתה הכוננות הזו, של אחוז אחד ממאה, שאולי הם יבואו, והחיילים העולים לעמדות שעה 4 או 5 בבוקר, מה שעושים, בכל תרגולת בצבא, לפני השחר, עלות השחר, לפני הנץ, עולים לעמדות, מסתכלים, אם זה היה קורה, היינו היום במספר של הרוגים ונפגעים פחות ב-80%. אבל זה לא היה. למה? כי היינו בטוחים שהכל טוב והכל בסדר. שצד אחד נלחם בך בכל הדרכים, ובעיקר מפעיל עליך את עצמך, את הטוב שלך, את החסד שלך, את הנתינה, מאיפה נכנסו כל הציודים האלה לרצועת עזה, אם לא מעבר קרם שלום. וכשהצד השני בטוח שהכל נחמד והכל בסדר, זה העיקר הכשל. והכשל הזה עדיין קיים בשאר הזירות, ועדיין הוא קיים היום. כי אנחנו לא יודעים מה זה להגדיר, מה זה להוריד את חמאס. אנחנו לפני מתקפה קרקעית, שאני מקווה שהיא ממש תקרה, כשהשטח יהיה מרוכח מספיק. אתמול היה לי ויכוח באולפן עם אלון בן דוד, הוא אומר לי, תשמע, אתה שום דבר לא מספיק לך, אתה טוען שחמאס מתפקד. חברים, המוח של חמאס מתפקד. אנחנו לא רוצים הפתעות לחיילים שלנו. למה אנחנו לא מרסקים עוד יותר את התווך התת-קרקעי, את עזה תחתית? עזה תחתית היא זו שמתפקדת עכשיו, מוציאה נגדנו את הפיגועים והוציאה נגדנו את הפיגועים. למה אנחנו לא הורגים שם? למה אנחנו לא פוקעים שם?
וצריך לומר, הרקטות שמשוגרות, אמנם בכמות פחותה יותר מתחילת הדרך, כל אלה משוגרים ממנהרות, לא על פני האדמה בכלל.
בדיוק. תחשבו שחמאס מתנהל תקשורתית, יש שם תקשורת, יש שם גנרטור, יש שם סולר, יש להם אור, חשמל, יש להם תנועה, יש להם יכולת...
איך זה שיש להם ויש להם
שבועיים? ואוכל וכל מה שהם צריכים לתקופה.
אני כן רוצה לשאול, צביקה, איך זה שיש להם ויש להם כששבועיים וחצי אין חשמל ואין דלק ברצועה? איך זה שעדיין יש להם? זה אמור להיגמר מתישהו, לא?
זהו, אז זה דבר שאנחנו לא יכולים להבין אותו. אני אומר לכם את זה במשפט אחד. יחיא סינואר מוכן לשלם בדם אזרחיו יותר מה שהם רוצים. זו הטרגדיה הפלסטינית.
כלומר, תסביר את המשפט שאמרת.
יחיא סינואר יכול לשלם בעוד אלפי הרוגים מבני עמו. לא אכפת לו. לא אכפת לו. לא אכפת לו שיהרגו.
ולבני עמו לא אכפת להם ולא מתקוממים ולא כלום ולא שומעים שום ניצני מרד.
אלה כללי המחיים שלהם. הם ברצועת עזה מגן אנושי, ומה יקרה כשצהל ייכנס? הם גם יהיו מגן אנושי. הבונקר הכי גדול של עד לתחתית נמצא מתחת לבית חולים. כל ה... אתמול הם ביקשו לא לפגוע בבית חולים, לא בגלל שהם דואגים לחולים, הם דואגים למה שיש מתחת. מדובר, תבינו.
אם זה היה אל-קאידה או דאש, והיה בית חולים שמעל מפקדת אותו ארגון טרור, ארצות הברית לא הייתה מהססת פעמיים, מודיעה, יש לכם שעה לצאת, מפגיזים, הופכים את כל המקום לחורבות. אז מה, אנחנו עדיין יפי נפש? עדיין...
אנחנו עדיין לא מגיעים לעובי הקורה של הקרב מול חמאס. כן, ואני אגיד לך יותר מזה. אם זה היה דאש או אל-קאידה, ואני חושב שדאש ואל-קאידה לא היו עושים את זה, כי דאש ואל-קאידה הם ארגוני טרור שאין להם עם שיגן עליהם. מי שאיתם, איתם, מי שלא, הם שוחטים אותו. ובדרך כלל הם הגיעו לאוכלוסיות שלא רצו אותם. ולא היה קורה כזה דבר. חמאס עושה פה משהו שאין לו תקדים בשום ארגון טרור. הוא לוקח את האנשים שלו ושם אותם כמגן אנושי. אני מדבר עם האזתים. הם אומרים לנו, הלוואי והחמאס היה דואג לנו 50% מהשתם, אתם היהודים דואגים לנו. היהודים בעיניהם זה רחמנים. היהודים שהם באים להרוג, הם בוכים יותר מהפלסטינים. כמו שאמרה גולדמיר, הלוואי והפלסטינים ידאגו לילדים שלהם כמו שאנחנו דואגים לילדים שלהם. אלא מה? כשאתה נכנס עכשיו לרצועת עזה, וכל הזמן העולם אומר לך מה יהיה עם ילדי עזה, שכחת מה ששחטו את ילדיך. מי שיזכור את מה שעשו לילדינו בעוטף, יוכל לנצח את המלחמה. אני מאוד 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 בדאגה ובתפילה שבאמת המטרות הללו יהיו ברורות. להשמיד את חמאס זה אומר שאתה צריך לשטח את רצועת עזה, ואתה צריך לתת פתרון לאוכלוסייה שם. ואני אומר לך שרובם ירצו להגר. רצועת עזה לא יכולה לחזור להיות מה שהייתה.
אבל אף אחד לא מוכן לקבל אותם.
אפילו המצרים והירדנים, אתה יודע, השכנים לא מוכנים.
הסיסי לא מוכן לקבל אותם, הירדנים לא מוכנים.
בטח שהם לא. הם לא רוצים, כי הם רוצים להנציח את הסוגיה הפלסטינית. הם רוצים שהסוגיה הפלסטינית תמשיך להיות בקרבנו. חברים, האנשים האלה רוצים, כולם, סופו של דבר, כל אחד בדרכו, גם אבו מאזן, גם חמאס, אפילו מדינות ערב, שהם כביכול יש לנו הסכם שלום איתם וזה בסדר גמור, לא היו רוצות לוותר על האופציה שבתוכנו יהיה תמיד מאבק ויחליש אותנו. גם מובארק, תמיד שבאינו מבגרים למובארק נשיא מצרים, היינו אומרים לו, למה אתה מבריח, נותן להם להבריח טילים? היה אומר, קצת, תדממו קצת, מה קרה, אתם אריה, זוקץ אתכם יתוש. ההתשה הזו הגיעה למקום שהיא כבר סכנה קיומית עלינו, ולא יהיה מנוס שאנחנו נצטרך לטפל בזה בזירות אחרות.
כלומר, גם לפתוח את הסכמי השלום ואת היחסים עם השכנים בגלל זה?
לא, השכנים לא יקבלו את הפלסטינים, זה ברור לי.
לא, כשאתה אומר שזה היחס של מצרים וירדן, ואני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. אבו מאזן, פתח, אני רואה ושומע התבטאויות של בכירים בפתח, שמזדהים לחלוטין עם מה שחמאס עושה. אולי גם הם ארגון שצריך לחסל אותו ולחסל את כל השלטון הזה של הרשות הפלסטינית עם אבו מאזן?
נכון, תראו, אני אמרתי את זה שנים, אני חושב שהרשות הפלסטינית היא עוינת, הרשות הפלסטינית היא באה בדרך אחרת, היא יונקת מאיתנו, ומתי שאפשר, היא נלחמת בנו. אבל תמיד אמרתי לכם את זה, אתה זוכר את זה, דוד, שאמרתי לכם את זה כבר לפני כמה שנים על עניין של הפיגועים, לכו לטקסטים, לכו לשולחן השבת שלהם, לכו למסגדים, לכו לסלונים, תבינו איך מדברים עלינו, מדברים עלינו במונחים של ג'יהאד. תמיד. עכשיו, אבו מאזן עושה את זה בדרך מחוכמת של ללכת עם הקהילה הבינלאומית. החלום שלו זה שאנחנו לא נהיה פה. וזה לא גבולות 67. זו זכות השיבה למקומות שאנחנו קוראים להם מדינת ישראל, ועושים את ההבחנה בין 67 ל-48. אנחנו חייבים להבין, יש לנו פה מאבק עם ישות שאנחנו גידלנו אותה. אנחנו גידלנו את חמאס, צריך לומר את זה ביושר. אנחנו גם תדקנו את הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון, וכעת יש בה אנרגיה של מלחמה של דור שלא סופר אותנו, וזה רק עניין של זמן, ברגע שיהיה להם את היכולות. הרי כל הסיפור של טרור זה אפשור. אפשרת להם לקבל רחפנים, נשקים, מנועים ומכוניות חדשות. הם עשו פיגועים.
אז בעצם צביקה, שגם אבו מאזן, ובכלל כל הטענות של השמאל היו במשך שנים, תן להם רווחה לפלסטינים, תן להם עבודה, תן להם להתפתח, הם יעזבו אותנו בשקט. בעצם כל זה זה פייק אחד גדול, כי יש להם מטרה אחרת.
הם עזבו אותך בשקט,
אבל התעצמו תוך כדי.
בדיוק. תמיד אני אומר שיש שקט, שקט מתחמשים. המלחמות הן בעצם תוצאה של תקופות רגיעה שבהם אתה נרדמת. אתה נרדמת, זה בדיוק ההסכם שעשה מוחמד עם משפחתו במכה, שהוא בא לכבוש אותם ולהנחיל להם את הרעיון הזה של, של מונותאיזם, של, של אלוהים אחד. והם אמרו לו, תשמע, עזוב אותנו, זה פוגע לנו בביזנס. עשו הסכם, עשו הסכם לחמש שנים, לך לאן שאתה רוצה, אנחנו נהיה פה חמש שנים, ועוד חמש שנים נחדש את החוזה. אחרי שנתיים, שהוא התחמש, הוא בא, שקט את כולם.
אם אני הולך לאחור, צביקה, אם הולכים לאחור, ההיסטורית, איפה המחדל הגדול הזה מתחיל? בהתנתקות, באוסלו, אולי עוד יותר אחורה?
המחדל הזה מתחיל לדעתי בתחילת שנות ה-90 בכלל בעולם, בתפיסה שהייתה שברית המועצות נפלה, והעולם כבר לא יצטרך להילחם. דתות זה דבר ששייך לעולם קדום וישן. אין צורך להילחם לא על דת, לא על לאום, לא על אתניות ולא על זהות ולא על שפה. כולם אחד, הכל בסדר, יש אינטרנט בעולם. ככה דחפו אותנו להסכמי השלום עם הפלסטינים. עכשיו הפלסטינים בחוכמתם, בחוכמתם, שהם היו גם מרוסקים אחרי מלחמת המפרץ, שעשה סדאם חוסם וזרקו את המיקווית, באו ואמרו, תשמע, בוא נלך על המשותף, הכל בסדר, בוא נשאיר את הסוגיות הגדולות, בוא ניכנס לשטח, נארגן פה ביוב, מים, עירייה, הכל יהיה בסדר, ישראל מצא חן בעיני הדבר הזה. הכשל הוא הבסיסי של המערב שנגמרו המלחמות, ובמזרח אף פעם לא נגמרו המלחמות, ואנחנו קיבלנו תזכורת לזה בעולם אחר כך ב-11 ספטמבר. העולם שלנו נלחם. הקשל הוא שחינכנו, וזה אני פשוט בשבוע האחרון עשיתי כמה סרטונים של קשל הקונספציה. הקונספציה הזו הונחלה לנו, לקצינים, למודיעין, לצבא, שאין צורך להילחם, נגמרו מלחמות בעולם, הכל בסדר, בואו נתחבק איתם, נעשה משלחת של ילדים, ונעשה יום זיכרון משותף, וניתן להם את מה וניתן להם רמת חיים מסוימת, וכולם יזמינו באלי אקספרס בגדים, ויהיה בסדר.
קונספציה של שמאל או קונספציה שגם אנשי ימין היו חלק ממנו?
אין פה שמאל וימין, כולם בקונספציה.
לא, כן, אבל מי שניהל את המדינה וניהל את הצבא באותם שנים, לא בדיוק אנשי ימין.
תראה, קודם כל, זה התחיל באוסלו, אצלנו, אני מדבר, דיברתי עכשיו על העולם.
אוסלו זה שמאל. שלטון שמאל, רבין, פרס.
אבל מי שהמשיך אחר כך, מי שהמשיך אחר כך זה גם שלטון מימין.
נתניהו.
השלטון של נתניהו לא תדלק את חמאס, זה לא נתן לו כסף. הכסף שהעברנו מהקטרים לרצועת עזה, $1.5 מיליארד, במהלך העשור האחרון, אתם חושבים שזה הגיע לרצועת עזה או לבניין הכוח שבא ואחר כך שחט את ילדינו? זה מה שהיה. לכן אני אומר, זה אין פה עניין של ימין ושמאל, שתבינו. גם הימין וגם השמאל לא מבין את הכלל הראשון בקרב. מה מפעילים נגדי, הם אפילו לא יודעים שיש קרב, הם רק דוחים את זה, ודוחים את זה. זה בדיוק כמו שארצות הברית עושה בכל המקומות שלה בעולם. הם אומרים, קחו כדי שיהיה שקט לעוד צד ותעזבו אותי. והמזרח התיכון אומר, אנחנו לא נעזוב אתכם. הנה המלחמה הגיעה לפתחנו, והיא גם בכמה זירות, תראו את האיראנים. תראו אתמול האיראנים תוקפים את האמריקאים בלי בושה. חיזבאללה מקנית אותנו בגבול. למה? כי הם מבינים שאפשר להפעיל לנו מלחמה בגלל הסיבה הבסיסית שאנחנו לא רוצים מלחמה.
הזכרת את ארצות הברית, אז ארצות הברית בעצם ממשיכה לטעות בגישה שלה לגבי מה שקורה כאן במזרח התיכון.
נכון.
כלומר, הם חוטפים, אומנם בינתיים מה שנקרא בקטנה, מה שאנחנו רואים, אבל הם חוטפים בסוף.
נכון, תראה, האמריקאים קידמו פה שתי נוסעות מטוסים, זה יפה. אני יושב באולפנים שאומרים, איזה יופי, החיבוק האמריקאי הוא מרשים. הוא מורלי, הוא חשוב, שארצות הברית עומדת מאחורינו. אבל אני אומר, חברים, החיבוק הזה גם יכול להיות עם ברקס אוטוטו. כבר מדברים, אתמול כבר אמרו, למה צריך מתקפה קרקעית? כל הזמן אומרים לנו, הומניטרי, הומניטרי, הומניטרי. חברים, אין בעזה חפים מפשע. אני אגיד לך מה שאמר פעם הרב דרוקמן, יש מחפים על פשע. אין חפים מפשע. חברים, זו אוכלוסייה שאלה שעבדו אצלנו, דיווחו לחמאס איפה הבתים של הקיבוץ ואיפה לשחוט אנשים.
כן, אבל לך תגיד את זה לעולם. לך תגיד את זה לעולם, יפה הנפש העלובים האלה בעולם.
העולם מבחינתו שאתה לא תתקיים, העולם לא מקבל לך את הלגיטימציה. אתה נלחם פה עכשיו על הקיום שלך. עכשיו, אם אתה מתחשב בעולם, יכול להיות שאנחנו בנקודה כזו קריטית, שעצם ההתחשבות בעולם, אתה בסופו של דבר תפסיד את המדינה היחידה שיש ליהודים פה. עכשיו, בוא נאמר שבסוף אני יודע שזה לא יקרה, כי לא תשכח מפיזרו, ולא יפר את בריתו, ולא יהיה. אבל הגב שלנו מתקרב להכיר חברים, אנחנו צריכים להכיר במציאות הזו, אני זורק את זה 10-15 שנה, אז אומרים, תכיר וככה, וזה אין כבר. אני חושב שזה לא יהיה ששמאל וימין, גם ימין וגם שמאל, צריכים לעשות תשובה על האופן שהם ראו את זה, גם באולפנים צריכים לעשות תשובה, על האופן שהם ראו את זה, ולהגיד מה זה מצריך מאיתנו. רדו לעוטף, תראו את החיילים, הם כבר הבינו. מי שלא הבין זה ההנהגה שלנו,
והפרשנים.
והתקשורת,
כן, יותר מאשר ההנהגה. טוב, אנחנו נמשיך לעשות את שלנו, שזה תפילות ולימוד תורה, וגם אתה נוטל חלק בזה כל בוקר, אז נשחרר אותך ללימוד היומי שלך.
תודה.
רק אם זה ננצח, רק אם זה ננצח, לא עם שום, כאילו, עם הכוח של זה.
לראות את התורה הקדושה שלנו שאומרת לנו, זה רק להתחזק, וכל אחד בדרכו. אל לנו עכשיו לבוא להגיד לאלה שלא ידעו ככה או שלא חשבו ככה, אמרנו לכם, לא אמרנו לכם. זה הזמן לחבק, זה הזמן להגיד בואו, ולא להוכיח, כי תוכחה בסופו של דבר שוב תרחיק. אסור להוכיח, ובספק אם יש מישהו בדור הזה שיכול להוכיח, כמו שאמר רבי עקיבא, אנחנו צריכים רק לחבק, לאהוב ולהתקדם הלאה.
מסר לחיים, לא רק לתקופה הזו. צבי יחזקאלי, תודה שדיברת איתנו, בייחד על המילים האחרונות.
תודה רבה.
מרתק. תודה, תודה. להתראות. בוקר טוב. כל חי תמיד איתי.